Αχημαδούια, ημαβασιλεία, βασότ λαμβα, βεχαμά ουλεβανά, ιαδούια, ופנינים של כל חסד הם לאתה, בליבי ארחנה, אלך אגישנה, כי גם אשר אדמת הערה. בליבי ארחנה, ולך אגישנה, כי גם אשר אדמת הערה. וכך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תוהה.
אחד מהתנאים להשתתף בקורס הזה זה לעשות את השיעורי בית. אנחנו יכולים לשבת בקבוצה ולעשות אותם. ויש גם תכנים שבהם השיעורי בית עשו גם אותם. ואנחנו רוצים לרכז את הציונים שלכם, אוקיי? הקורסים האלה באים להקנות לכם ידע שהוא משחרר. אם אתם עושים את הלימוד נכון, הוא צריך להשפיע על חיי היומיום שלכם די מהר. אבל גם אנחנו רוצים שזה יהיה שער הכניסה ללימוד הסודי, ללימוד היותר גבוה. אני רוצה בהזדמנות הזאת להודות לדלית שנמצאת בלוס אנג'לס, ותמיד שבוע לפני הקורס אני נזכרת, אני אומרת, את יכולה בבקשה לתרגם את השיעורי בית? אז אני אומרת, כן, אני עוזב את הכל ואני עושה, ודרך אגב גם תרגמתי את התשובות, אז תודו לה בלבכם. אז אנחנו פתחנו את השיעור הקודם, ומניתי לכם את הברכה העצומה לאין שיעור של לראות ריקות ישירות. כמה שהרשימה נראתה מדהימה, אני רוצה להוסיף, יש עוד. כל הלימוד הסודי מבוסס על הבנת ריקות. הוא לא מצליח בלי הבנת ריקות. לא יכול להשיג את מטרתו בלי הבנת ריקות. למעשה, מי שלא מבין ריקות, הסיכוי הוא שאולי ישתעמם בלימוד הסודי. וזה הפספוס עצום. סוף סוף להגיע ולפגוש את זה ולקבל טיצ'ינג על זה ואחר כך ישתעמם בזה. לכן אנחנו רוצים הכנה ארוכה ומלמדים את ה-18 קורסים לפני שמכניסים אנשים לשם. זאת הסיבה העיקרית, כדי לבסס אצלם את הבנת הריקוד. קורס אחד לא מספיק, שניים לא מספיקים, 18 קורס. אדם שרואה ריקוד ישירות, המוות שלו הוא כבר לא רגיל, אם יש לו מוות. הגוף משתנה, המיינד משתנה. הוא יכול לראות כלפי חוץ אדם רגיל, אבל הוא כבר לא אדם רגיל. והכי חשוב מכל הסיפור הזה, זה שכל אחד מכם כאן יכול להשיג את זה. זה לא קל, אבל זה אפשרי. ואנשים עושים את זה, ואתם נמצאים בתנאים אופטימליים להשיג את זה. גם מבחינת תנאי החיים שלכם, מבחינת מי שאתם, בגוף, ברוח, איפה שאתם חיים, תנאי החיים שלכם, הקיום של הטיצ'ינג הזה בחיים שלכם, המורים שאתם פוגשים, המורים הספציפיים, השושלת הספציפית שהיא מדהימה. ככה שכל אחד מכם, אם תשימו על זה את יעדכם, אתם יכולים להגיע לשם. זה הבוטום ליין. אבל יש תנאים שצריך לקיים כדי שזה יקרה. זה לא שאני אומרת, אוקיי, אני הולכת לראות ריקות. יש משהו שצריך לעשות כדי להגיע לשם. תנאי ראשון זה מורה טוב שיכול להביא אתכם לדרך. אנחנו מלמדים איך לבחון מורים, לא לקפוץ בפזיזות. זו החלטה מאוד חשובה בחיים. לא ללכת אחרי קריזמה, לא ללכת אחרי העדר. כל אחד צריך לבחון את המורה ואנחנו נותנים אמות מידה בספרות הבודיסטית, הן מפורטות מאוד יפה. קורס 1, שיעור 3, מפרט את המיומנויות של המורה. בקורס 9 אנחנו מלמדים אותן. תלמדו את הנושאים היטב, תיקחו זמן, אל תנהגו בפזיזות. זאת החלטה נורא נורא חשובה בחיים. בלי מורה מיומן אי אפשר להגיע להערה. עם מורה בלתי מיומן אתם לא רק לא מגיעים, אתם מתרחקים מהערה, כי הוא שם אתכם על דרך לא נכונה. אז זה מאוד מאוד חשוב לבחון אותם היטב. ברגע שמצאתם כזה מורה, זה מזל נורא גדול בחיים, כי אז יש לכם דרך. אז אם אתם פוגשים מורה כזה, ואתם מאמינים שיש לו את המיומנויות, אז צריך ליצור איתם קרבה. קרבה נוצרת על ידי שירות המורה. אם יש לכם ילד קטן, אתם יודעים שהילד נולד, אתם בקושי מכירים מי זה פה, ואתם מטפלים בילד ונקשרים אליו. השירות למורה יוצר את הקרבה עם המורה, ואתם חייבים את הקרבה עם המורה ואת הלב הפתוח למורה, כי החוכמה עוברת מלב אל לב. אז א' זה ללמוד הרבה, ללמוד עם המורה, לשרת את המורה, אחרי שבחרתם אותם היטב. וזה אוסף המון קרמה טובה. שני הדברים האלה בפני עצמם, זה הקרמה הכי חזקה שאתם יכולים בעצם לעשות, כי זה ישירות מחזק את הזרעים ששמים אתכם על הדרך להערה ומוציאים אתכם מסבב. במקביל לעשות הרבה חסד בעולם, לעזור למי שנזקק, לתמוך בלימוד הזה, להעביר אותו הלאה, זה צובר קרמה מדהימה. אם להעביר ישירות, או לתמוך באחרים שמעבירים, או לאפשר לימוד. צריך להיות חסד ג'אנקי, מכורים לחסד. הבודיסט שרוצה לראות ריקות, הוא נהיה מכור לחסד. מה אני יכול לעשות עכשיו? תני להיות. ללמוד הרבה על ריקות, כמו שאנחנו עושים בקורס הזה, כמו שאנחנו עושים בסוטרת הלב, קורס 6 הוא על ריקות, ואנחנו נמשיך ללמד על ריקות, אנחנו לא מרפים מהנושא הזה. צריך ללמוד לעשות מדיטציה, חייבים לתרגל מדיטציה יום-יום, זה לוקח די הרבה זמן לפתח ריכוז מדיטטיבי טוב, וקשה לעשות את זה בחיי יום-יום. מדי פעם צריך ללכת לריטריט כדי להעמיק את המדיטציה. איך נגיע לריכוז עמוק? כדי שנגיע לריכוז כזה עמוק, צריכים בהדרגה להוריד את העניין ואת האחיזה הרבה ואת ההתמכרות הרבה שיש לנו לאובייקטים של החושים. אנחנו כל הזמן מחפשים שיהיה לי צלילים נעימים, טעמים נעימים, תחושות נעימות. אנחנו כל הזמן רוטפים אחרי עולם החושים, והוא בונה את השכל שלנו. כדי שנגיע למידת הריכוז המדהימה הזאת שצריך כדי לראות ריכוז, אנחנו צריכים בהדרגה כבר עכשיו להתחיל לפשט את החיים ולשחרר את כל החשיבות העצומה שאנחנו שמים על דברים שמבחינה רוחנית הם חסרי משמעות. אין להם שום רע מצד עצמם, אין להם משמעות רוחנית. אז צריך להתחיל כבר עכשיו לפשט, לחיות בפשטות, להסתפק במועט, להסתפק במה שיש, ולא לנהות אחרי החושים. נמשכו אותנו ואנחנו מרסנים. מאוד חשוב. זה חלק מהאשטנגה, מתמרת אנפי היוגה. אחד מהם זה הנסיגה הזאת מן החושים, פרטיהרה. צריך לפתח את הפרטיהרה למידה מקסימלית, למידה מדהימה. וזה לא יקרה יום אחד פתאום, צריך כבר עכשיו. אני לא אמרתי לפרוש מהנאה. ההנאה של החושים זה פרס התנחומים למי שלא מגיע לעונג העילאי של הרמות הגבוהות האלה. המורים הגדולים יגידו שכדי להגיע לעונג האמיתי, את צריכה לוותר קצת על העונג הנחות יותר, כי את צריכה להקדיש מאמץ להגיע לשם. אם את כל הזמן מחפשת את הנאות העולם הזה, אין בהם רע. הם רק גונבות לך את השכל ואת לא יכולה להגיע לפרס האמיתי. זה פרס תנחומים עלוב לגמרי ביחס לדבר האמיתי. אנחנו כל הזמן מחפשים את האושר הזה שיחסית לדבר האמיתי הוא בטל. אנשים שטעמו את הטעם, אין להם שום עניין בזה. יש לי ידיד טוב שהוא נזיר, הרבה שנים כבר, הוא מורה נפלא, והוא אומר, אנשים שואלים אותי, איך אתה מוותר על כל הזוגיות וכל ההנאות האלה של משפחה? הוא אומר, כי אני הולך אחרי הדבר האמיתי. זה למה הבודה לימד נזירות. לא בגלל שיש משהו רע בדברים האלה, אלא בגלל שזה צריך לעבור בדרך כדי להגיע לדבר האמיתי. אם את רואה אנשים שעשו את הדרך, אם תסתכלי על הדלאי לאמה, אי אפשר לטעות שם. יש סרטים לפעמים, רואים אותו אוכל. הוא נהנה. הוא נהנה כי אין לו שום אחיזה באוכל. ואז רק יכולה לבוא הנאה, כי הוא מבין מה זה אוכל. כשאתה עושה את הדרך ואתה מפתח את הפרט יהרה, ומבין קצת יותר, ואת הוירגיה, את התפנית, הנאות החושים מעצמם מתעצמות. טעמים יותר טובים, המוזיקה יותר טובה, את מוקפת בדברים יפים. אירופ תוצאת לבית. וזה בגלל שאת מגבישה את האנרגיה, בגלל שאת לומדת למשל לפעול כמו בודיסטאפה ולתת את הדברים האלה לאנשים אחרים, זה בא אלייך מעצמו. ולהפך, ככל שאנחנו נוהים יותר אחרי להשיג את הדברים האלה, ככה הם יותר בורחים מאיתנו. אז תסתכלו על אנשים מבוגרים. ככל שהם היו יותר עסוקים בעצמם, ככה החושים שלהם מתקהים יותר מהר. ככל שהם יותר עדפו אחרי הנאות החושים, ככה הם יותר מהר מפסידים את היכולת ליהנות דרך החושים. זה הולך הפוך, בגלל איך שקרמה עובדת. דבר נוסף שצריך זה ללמוד איך עובדות תמונות מנטליות, איך עובדות השלכות. דיברנו על זה קצת בקורס 6. זה נושא מאוד חשוב, כי אנחנו חיים כל הזמן בתוך עולם בדוי, במציאות בדויה, מתעתעת. זה לא שהיא באה מבחוץ ומתעתעת בי, אני המצאתי אותה, אני בדיתי אותה. אז אני צריכה להבין איך אני בודה את המציאות שלי, כדי שאני אלמד לבדות מציאות שהיא כלבביב. זה מדע שלם של איך עובדות השלכות, המדע של התמונות המנטליות. כשמתחילים להתקדם בדרך, מתחילות לבוא הרבה תובנות. אחת מהן זה מתחילים להבין את הצד העדין של הארעיות, זה אחד מהתנאים המוקדמים להצלחה בדרך. לארעיות יש רמות של תובנה, יש את הרמה הגסה יותר, שהכל חולף, הכל משתנה, ויש את הרמה המעודנת. היוגי, זאת אומרת, המתרגל הרציני, כשאני אומרת יוגי, אני מתכוון לאו דווקא הטה יוגה, זה יכול להיות הטה יוגה, אבל זה צריך לכלול לימוד ומדיטציה רציניים. הוא משיג תובנה לתוך הטבע העדין של החלופיות. מתחיל לראות איך דברים מרגע לרגע לא קבועים. כי כשאני נפנפת עם העט, אז הוא לא נראה לכם שהוא ישתנה מרגע, והרגע הזה ועד הרגע הבא הוא לא כל כך השתנה. ואנחנו מאמינים שאם אני אעזוב את החדר הוא עדיין לא כל כך ישתנה. אז תיאורטית אנחנו יודעים שיבוא יומו יום אחד. יום אחד הוא לא ייראה ככה. הוא לא יהיה ככה עד קץ כל הימים. אז בין הרגע הנוכחי ועד הרגע הוא שהוא יהיה מעוך או שבור או יותח או משהו כזה, אז הוא יעבור שינוי. הוא עובר שינוי מרגע לרגע, אבל זו ידיעה תיאורטית שיש לי. היוגי המתקדם משיג חוויה ישירה של ההשתנות הרגעית של דברים. זה בדרך, וזה מאוד חשוב. ליוגי שמתקדם בדרכו עוד לפני ראייה ישירה של ריקות, יהיה תובנה לתוך הראיות העדינה של דברים, שהיא מרגע לרגע, ולא רק של דברים של עצמו, וזה יהיה בחוויה ישירה, במדיטציה. לפני שיש חוויה ישירה של ריקות, יש חוויה ישירה של המציאות הכוזבת. יש הבנה עמוקה של איך היא כוזבת, איך היא מחזבת לי. כי בפרציפ אתם הבנתם שהיא לא כמו שהיא, לכן אנחנו קוראים לה כוזבת, אבל איך היא באמת מחזבת לי? בואו ניקח את החפץ הזה. כשאני שואלת את עצמי מה אני מחזיקה פה, אז אתם תגידו קורס, נכון? מחזיקה קורס. אבל מה אני רואה? האם אני רואה קורס? העין שלי לא רואה קורס, היא רואה צורות וצבעים. אז אם אני מסתכלת מפה, אני רואה צבע מסוים, ואני רואה ברק מסוים, איך שהאור משתקף בזה. ובעצם, אם אני מסתכלת על זה ככה, אני בעצם רואה צורה דו-ממדית של טרפז. ובגלל הברק איך שהוא משתקף, אני משלימה את הצד האחורי, שאני כרגע לא רואה אותו. נכון? אז לא רק שאני לא רואה קוס, אני אפילו לא רואה את הדבר התלת-ממדי שיש כאן. אני רואה איזו השלכה דו-ממדית כרגע, בצבע מסוים. בגלל רישומים שיש בתודעה שלי, אני לוקח את החפץ הזה ואני רוצה לשתות לאיפה, הנה קוס. אבל באמת אני לא רואה קוס. בעצם המיין שלי מהר מאוד מחבר נתונים ועושה את זה בן רגע. הוא אומר, הנה קוס. אבל אני לא רואה קוס, אני לא מחזיקה קוס, אני לא מרגישה קוס. אני מרגישה מידה מסוימת של קשיות. מה שהחושים שלי קולטים זה לא קוס. אז האדם שמתקדם בדרכו, יש לו חוויה ישירה, איך הוא משליך? איך הוא לקח את הקוס הקטנה שיושבת איפשהו בתודעה שלי ומשליחה אותה על אוסף של נתונים גולמיים? ואיך אני משלימה את כל התמונה? אנחנו עושים את זה כרגיל מאוד מהר, כל כך מהר שאנחנו לא תופסים את עצמנו. אוי, הבן אדם הזה מגעיל, הוא תמיד מתפרץ. אנחנו עושים את זה בין רגע. הוא רק עושה רעש, הוא כבר מגיב. האדם שיושב במדיטציה, יוגי המתקדם, תופס את עצמו עושה את זה. זה כמו סלו מושן, אתם מעיטים את הטייפ מספיק שאתם תופסים איך אתם עושים את זה. וזה שלב מאוד מאוד מתקדם. זו לא הבנת ריקות, זה הבנה ישירה של איך המציאות הכוזבת מחזבת. כדי שתגיעו לרמה הזאת של חוויה, צריך לצבור המון 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 חסד. צריך, כמו שאמרתי, למצוא מורים, לשרת דרמה, לאפשר דרמה, ללמד דרמה, לעזור לעניים, לעזור לחולים, לעשות את כל הדברים האלה שצוברים חסד. אם עשיתם את כל הדברים האלה שמנינו, כל התנאים האלה מתאספים להם, וזה לוקח זמן לאסוף אותם, צריך הרים של חסד, צריך הר עצום של חסד. ואז יום אחד אתם יושבים במדיטציה ואתם רואים ריקות ישירות. וזה לא בגלל שאתם מתאמצים לראות ריקות ישירות, זה יבוא כשהזרעים ששתלתם יפשילו, ואז זה יכול לבוא במפתיע לגמרי. אבל זה אף פעם לא מקרה, זה בגלל שהתאספו כל התנאים ועכשיו הם יפשילו.
זה קורה כשעושים מדיטציה מסוג ספציפי?
אתה עושה הרבה מדיטציות על ריקות. כן, ואתה קודם לומד לפתח שינה שלווה מדיטטיבית לתוך הלאה, ואז ביום שאתה נופל לתוך הריקות. כשאתה נכנס למדיטציה, אתה לא מודע לעצמך. אתה לא יכול להיות מודע לעצמך במדיטציה. זאת למה? כי אתה זה מציאות כוזבת. אני זה מציאות כוזבת. דבורה זה מציאות כוזבת. להיות מודעת זה מציאות כוזבת. כל הדברים האלה הם מציאות כוזבת. כשאתה כבר בתוך החוויה, אין לך מודעות באותו רגע לחוויה, כי כל מודעות שתהיה לך, היא תהיה אודות מושג מסוים, אודות רעיון מסוים, ואף אחד מהדברים האלה הוא לא ריקות, הוא לא אמת אולטימטיבית. אז אדם שהוא בתוך החוויה, הוא במציאות גבוהה יותר, הוא ברמה הגבוהה יותר של מציאות. בעוד שאנחנו כרגע ברמה נמוכה יותר של מציאות, המציאות הכוזבת. אז אפשר להגיד שהמיינד הוא בייחוד עם הריקות, אבל זה תיאור גס, זה לא באמת מה שיש, אבל זה בגלל שאין מילים לתאר את מה שיש. כל החושים באותו זמן לא מתפקדים. אתם בריכוז כל כך עמוק שאתם מנותקים מהעולם של החושים לגמרי. שאלה כאן?
אם
במדיטציה
אנשים, אין כלום, במדיטציה יש חוויה ישירה של ריכוז. איך את יודעת ש...
בזמן המדיטציה את לא יודעת, רק כשאת יוצאת את יודעת. מי שיוצא ממדיטציית ריקות, בזמן המדיטציה הוא לא יודע שהוא שם. זה לוקח אותו. יש זיכרון. אבל מכיוון שהחוויה של ריקות אי אפשר להעביר במילים, וגם לא במחשבה, כי זו לא חוויה של המחשבה הקונספטואלית, אז אין שם המושגים שמעורבים, אז אי אפשר לדווח לך על זה, כי דיבור קשור במילים ובמושגים. יש חוויה, אבל אי אפשר לנסח אותה במילים. אין תיאור לזה, כי זה לא אובייקט של החושים ולא אובייקט של המחשבה הרגילה שלנו. אז בזמן שזה קורה, את פשוט נופלת לתוך זה. ואין לך מחשבה, אני נפלתי עכשיו לתוך זה, כי גם אין אני במחשבה שלך. אחרי זה, את חוזרת ואני חזר. ואחד המאפיינים זה שיש בהירות מדהימה, ואת יודעת בדיוק מה, ללא שום טעות. מיד אחרי זה המיינד נפתח כי האנרגיה זורמת אחרת עכשיו. בבת אחת יש זרם אדיר של תובנות שביחד מסוכמות בארבע אמיתות של האריה. ויש לזה הרבה פירוט. תקשיבי לשיעור 6 מקורס 6. מיד אחרי שאדם רואה ריקות ישירות, אם הוא על מסלול הבודיסטרה, זאת אומרת הוא מאמן את עצמו בשביל להביא ברכה גם לאחרים, לא רק לעצמו. אז קורה דבר מתאים. אדם כשמגיע לראייה ישירה של ריקות, יש לזה ביטוי פיזי, הצ'קרה של הלב נפתחת. ואם הוא היה על מסלול הבודיסטווה, ואם הוא אימן את עצמו בחמלה הגדולה, אז מיד אחרי זה הוא מקבל בודיצ'יטה אמיתית. זה לא קורה בזמן המדיטציה על ריקות, כי באותו זמן הוא במציאות אולטימטיבית, בעוד שהבודיצ'יטה היא מציאות כוזבת. אז קורית הבודיצ'יטה הכוזבת, שהיא הבודיצ'יטה אנחנו מקרים האמיתית. החמלה הגדולה לובשת את הצורה של הבודיצ'יטה. האהבה האינסופית הזאת ליצורים שרק רוצה להביא אותם לאושר מרבי ומוכנה לעשות כל מה שצריך בשביל זה. אדם יודע שמעכשיו כל חייו יוקדשו ללמוד איך להביא את היצורים לאושר. אז זה אם הוא על מסלול של בודיסטווה. ואמרנו שאפשר להגיע לראייה ישירה של ריקות גם אם אנחנו לא על המסלול הזה. דיברנו קודם על המאזינים וכך הלאה. אבל אלה בגלל שהם לא התאמנו בחמלה במידה מדהימה, אז לא בודיצ'יטה, אז זה הסתברות נמוכה שזה יקרה. זה לא יהיה על המסלול הטבעי שלהם. גם אנשים שלא ראו ריקות ישירות, אם הם נכנסו עמוק למדיטציה ופיתחו סמאדי, הם יכולים לפתח כוחות אלחושיים למיניהם, שהם נראים לרובנו מאוד אל-טבעיים. הבודיסטטווה יכול לאמן את עצמו לשם, אם הוא יחשב שזה יעזור למישהו, אז הוא יעשה את זה. בפני עצמו, הלימוד שלנו לא בא ללמד אותנו לעבור דרך קירות. אנחנו רוצים ללמוד איך לא לסבול. אם זה יעזור למישהו, ואם אני בודיסטטווה גדולה, אז אני אלמד לעשות את זה. מבחינה רוחנית, אנחנו מדברים על שני סוגים של אנשים. בעצם יש רק שני סוגים של אנשים. הסוג הראשון, זה אמרו פקפה. פקפה בסנסקריט אומרים אריה, ואריה פירושו אדם עליון, או אדם נשגב. זה פקפה. הנאצים השתמשו באותה מילה, רק שכמובן במובן מסולף לגמרי של גזע. אין לה שום קשר לגזע, אין לה שום קשר למין, אין לה שום קשר ללאום. אריה הוא אדם עליון מבחינה רוחנית. ומה שעושה אותו עליון מבחינה רוחנית זה שהוא ראה ריקותי שלו. אלה הם מאוד מאוד נדירים, מאוד מאוד קשה לפגוש אריה בעולמנו. אריות חדשים מצטרפים למעגל האריות בקצב אולי אחד או שניים בדור. הם מאוד נדירים. לכל אדם זה יקרה יום אחד. כל אדם יום אחד יגיע למדרגה הזאת. זאת הקריירה הרוחנית שלנו, וזה אין ספור גלגולים, ממינוס אינסוף עד אינסוף תמיד היינו. יום אחד אנחנו נגיע למקום הזה, שהוא נקרא דרך הראייה, ראייה כי רואים ריקות, ואז הופכים לאריה. אומרים בכתובים שזה כל אחד יקרה, והקדע שלנו זה להביא את זה בחיים האלה. ולמרות שאמרתי לכם עכשיו כמה זה נדיר, זה רק אומר מה שזה היה עד עכשיו. זה לא חייב להיות ככה. בגלל שאנחנו נמצאים בנסיבות מאוד מיוחדות. אנחנו נמצאים בנסיבות שהלימוד הזה שהיה שמור בסוד בהימלאיה הגיע אלינו, וגם יש לנו מורים שהם אריות. וזה מאוד נדיר. ברגע שיש כזה דבר, ואם אתם עושים את כל הדברים הנכונים, זה יכול לקרות לכם בחיים האלה. אז מה שעושה אותם לאריה, אמרו טונגני, נונסום, דו, טוק, יום. טונגני, נונסום, דו, טוק, יום. יום זה להתנסות. טוב זה תובנה או הבנה או תפיסה. אז זה להתנסות בתפיסה, נונסום זה ישיר. וטומי זה ריקות. אז זה להתנסות בתפיסה ישירה של ריקות. זה מה שעושה אותם אריות. דיברתי איתכם קודם על מי שמתקדם בדרכו לפני שראה ריקות ישירות ויש לו חוויה ישירה של איך הוא רואה את הכוס. וזה קוראים בטיבטית צ'וצ'וק. אמרו צ'וצ'וק? צ'וצ'וק. צ'ו זה דרמה וצ'וק זה גבוה. וגם תופעה. צ'וצ'וק זה הדבר הכי גבוה. האם זה הדבר הכי גבוה מבחינה רוחנית? לא, כי ראייה ישירה של ריקות זה יותר גבוה, ונרוונה עוד יותר. אבל זה הדבר הכי גבוה מבחינה רוחנית לפני ראייה ישירה של ריקות. זאת אומרת, אדם שהוא לא פקפה, זה המקום הכי גבוה שהוא יכול להגיע אליו לפני שהוא פקפה. אז זה נקרא צ'וצ'וק. אז אדם שהגיע לצ'וצ'וק, כבר יש לו את הקרמה. צ'וצ'וק יוצר קרמה מאוד חזקה לראות ריקות ישירות. עצם זה שהגעתם לצ'וצ'וק, די מהר אחרי זה יש ראייה ישירה של ריקות. ראייה ישירה של ריקות מבטיחה אותנו מפני סבל עתידי, גם הצ'וצ'וק מבטיח אותנו בעצם. כי הוא מבטיח ראייה ישירה של ריקות, ויש עוד שלב אחד קודם שגם הוא מבטיח. ככה שאנחנו, מצב לא כל כך רע. מה קורה לאדם שראה ריקות ישירות בחיים האלה, הוא נולד עוד פעם? בחיים הבאים הסיכוי שהוא יראה שוב בגיל צעיר. יש אנשים שבגיל צעיר הם גאונים רוחניים כאלה, זה בגלל שהם ראו ריקות חיים קודם וזה חוזר. כשאדם רק רואה ריקות פעם ראשונה, אז הוא נקרא גיון שוקפה. אמרו גיון שוקפה? זה מי שנכנס אל הזרם. הוא נכנס לזרם, והוא יודע שהוא נכנס לזרם. הוא יודע בוודאות. תוך כדי המדיטציה הוא לא יודע. תוך כדי המדיטציה הוא בעולם אחר. הגוף בעולם התשוקות, המים הוא עדיין בסמסרה, אבל הוא מעבר לעולם התשוקות שבו אנחנו נמצאים עכשיו. כשהוא יורד מהמדיטציה, הוא יודע בוודאות גמורה מה קרה. אין לו ספק. בניגוד לפקפה, הסוג השני של אנשים, אלה הסוסוקאו. אמרו סוסוקאו? סוסוקאו. זה כינוי לאדם שהוא רגיל, שהוא לא פקפה. יש להם עוד כל מיני כינויים בספרות, אחד מהם, אמרו ג'יפה? ג'יפה? ג'יפה זה ילד קטן. מבחינה רוחנית הם ילדים קטנים. למה הם ילדים? כי הם לא מבינים. צריך לשמור עליהם, לא לתת להם מספריים ביד, נכון? למה? כי הם לא מבינים שזה מסוכן. אנחנו ככה, עד שלא רואים ריקות ישירות, אנחנו לא מבינים מה שאנחנו עושים. אנחנו כל הזמן גורמים את הסבל של עצמנו, כי אנחנו לא מבינים סיבתיות. כי אנחנו לא מבינים את הכזב של המציאות הכוזבת. אנחנו לא יודעים איך לייצר עושר. אנחנו כל הזמן מחפשים עושר, וכל הזמן עושים את הדבר ההפוך. מבחינה זאת אנחנו ילדים. וזה הכוונה פה. וכינוי נוסף. זה צורטון. אז אם הוא צורטון, צורטון, צורטון זה כינוי לאנשים הרגילים, הילדותיים. טון זה לראות, וצור זה בכיוון אליי, לקראתי, או הפוך. הם רואים כאילו שדברים באים אליהם. כי ככה אנחנו רואים את המציאות, נכון? איך אנחנו רואים דברים? הדברים מופיעים בחיים שלנו. מופיעים אנשים, מכוניות. אני פה והחיים קוראים לי. אני פה והחיים באים אליי. זה איך שאנחנו רואים את החיים. וזה בדיוק הפוך מאיך שזה בפועל. בפועל אני משליחה כל הזמן את כל עולמי. אבל בגלל שאנחנו סוסוקרו או ג'יפה, אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו חושבים, אוי, האדם הזה בא ואמר לי כאלה דברים, הוא כך וכך קרה לי, ואנחנו חושבים שזה קרה לנו.
אנשים כאלו נקראים טונגי נונסום דו טוק מניונג. אלו שעדיין לא ראו ריקות ישירות.
כל הסיבה ללמוד את הקורס הזה והסיבה להבין ריקות, זה כדי להפוך את המצב הזה. מי שהופך את המצב הזה, קורה משהו, מבין מאיפה זה בא, והוא מפעיל נוגדנים כדי לשנות את המצב הזה, והוא מתחיל לרכוש שליטה בחייו. כבר דברים לא קורים לו, בהתחלה עוד יש שלב מעבר שדברים קורים. בדרגה בדרגה הוא מחזיר את השליטה אליו. החוויה של ראייה ישירה של ריקות, יכולים לבוא אנשים לחוויה הזאת ברמות רוחניות שונות. זו אותה ריקות, הריקות היא אותה ריקות. אז החוויה שלהם היא אותה חוויה. זה לא משנה אם הם בודה או אם הם בייבי אריה של פעם ראשונה רואה ריקות. זו אותה חוויה. אבל המיינד שלהם שמגיע אל החוויה הוא אחר. המיינד של הבודה הוא לגמרי לגמרי אחר מהמיינד של בייבי אריה. והמיינד של בודיסטווה ברמה 2 הוא הרבה הרבה יותר מתקדם מבודיסטווה ברמה 1. אז אפשר להגיע לאותה חוויה מרמות שונות של מיינד. כל חוויה כזאת עולה על זו שקדמה לה מבחינת האפקט. בגלל שהמיינד שמגיע אל החוויה הוא אחר, אז האפקט שלה על אותו יוגי שמגיע אל החוויה הזאת הוא אחר. אז זה מה שכתוב בפסוקים הבאים, בואו נקרא אותם. פסוק 3. מבין שתי תפיסות העולם של היוגים ושל אנשי העולם, תפיסת עולמם של היוגי עולה על זו של הנפש. היוגים כאן? היוגים כאן זה אנשים שראו ריקות ישירות. מבין שתי תפיסות העולם של היוגים, האריות, ואנשי העולם, זה הסוסוקרוס, בין אלה זו של היוגים אומר, עולה בהרבה, זה לא כתוב פה, היא עולה בהרבה על זו של אנשי העולם. אחר כך פסוק 4 אומר, בוא ביחד, גם בין תפיסות העולם של היוגים יש הדרגה עם עידון יכולתם, בעזרת אנלוגיות ששניהם מקבלים ולשם תתם אינם מוכנים. נתתי לכם קצת בהערות בסוף, מקומות קשים מתוך הביאור. יש את כל הראייה של דברים כחלום. היוגים וגם הלא יוגים, אחרי שלמדו קצת, הם מבינים שהדברים הם כמו חלום. זה למשל דוגמה של אנלוגיה, שניהם מקבלים אותה. ויש ויכוח, אם הדברים הם אשליה, האם אפשר על ידי התמקדות באשליה לפתח חוכמה, כי הם לא באמת קיימים. יש שם את כל הוויכוח הזה, וחלקו ניכנס עוד מעט. לא בוחנים, כל עוד לא בוחנים אותם, הם מתפקדים כפי שהם מתפקדים. זאת אומרת, אם אני לא נכנסת לניתוח ולאנליזה של דבורה, אז דבורה מתפקדת כמו דבורה. אבל כשאני מתחילה לחפש את דבורה, אז איפה היא? בגוף? היא בנשמה, היא בשכל, איפה דבורה, אני לא אוכל למצוא אותה. אבל כל עוד לא הלכתי לחפש אותה, אני אומרת, אני אבוא אלייך מחר ב5, אז אני מתפקדת, כרגיל. אז פה יש דיון שלם, איך ההתמקדות באשליה יכולה להביא לראייה ישירה של ריקות, ואומר, כן, זה מתפקד בדיוק כמו קודם. אז לא ניכנס לזה כרגע. בואו נקרא את הפסוק הבא. אומר, אנשי העולם שרואים הדברים, אותם מקבלים בתור ממשיים, ואינם מבחינים שהם אשליה, וכך הם שונים מן היוגים. אנשי העולם לא מבינים שהדברים הם אשליה, הם אשליה במובן שהם נראים לי כאילו שהם באו מבחוץ, בעוד שהם לא. הם נראים לי כמוצקים ובעלי תכונות משלהם, בעוד שהם לא. הם ריקים, אין להם שום תכונה עצמית משלהם, אין להם שום טבע עצמי משלהם, ובכלל כולם באו ממני. אבל אנשי העולם לא רואים את זה, והיוגים מתחילים לראות את זה. עכשיו יש כמה פסוקים פה שמופיעים באפור, זה בגלל שהם לא בחומר של הקורס. פה ושם לפעמים גשם אייקל בחר חצי פסוק, אז אני עשיתי את כל הפסוק, אבל פוס מזה נצמדתי לבחירות שלו. הבאור שאנחנו משתמשים בו הוא של גלצ'אב ג'ה. הוא היה אחד שני תלמידים מהוללים של ג'סון קאפה הגדול הגדול, שהיה גדול המורים אולי בפלנטה שלנו, ואלה מיד באו אחריו, והוא כתב ביאור למדריך לחיי לוחם הרוח. הביאור שלו נקרא שער הכניסה לילדי המנצחים. ילדי המנצחים מי זה? הבודיסטוות, המנצחים זה הבודות. את מי הם ניצחו? את כל המגעים הרוחניים שלהם ואת כל המכשולים שלהם ליד הכל. שני סוגים של ניצחונות, שהשני הרבה יותר גדול מהראשון. גרצב ג'י, התלמיד המעולל של ג'סון קאפה, כתב את הביאור שאנחנו משתמשים בו, וזה חשוב כיוון שהביאור קובע איך נראה התרגום. והביאור שלו מאוד מבריק. עכשיו חלק מהשיעור הזה זה לדבר על רעיונות שהם שגויים אודות ריקות. חשוב להכיר אותם כיוון שיש סכנה גדולה שניפול לתוכם אם לא נכיר אותם. כי גם שומעים אותם כל הזמן. אתם תשמעו מורים בודיסטים שמשמיעים אותם, ואתם צריכים לדעת להבחין, וצריך לדעת למה זה חשוב לא ליפול לשם. חשוב לא ליפול לשם, כי אם אתם נופלים להסבר לא נכון על ריקות, אתם לא יכולים להשתחרר מסבל. אז זה סופר חשוב לא ליפול לטעויות. אז אחד, הסבר נפוץ שריקות זה כלום, זה שום דבר. זה מין חלל ריק, חלל שחור ריק. זה שגיאה נפוצה אחת. או ריקות זה היעדר של דברים, שאין דברים, שאין שום דבר. זה לא ריקות, זה ריקות גיאוגרפית אולי, זה ריקות מרחבית, זה ריקות פיזית. ריקות היא לא דבר פיזי, ריקות היא רעיון פילוסופי. היא רעיון שהיעדר קיום עצמי לדברים, זה לא שהדברים אינם. כי ברור שהם ישנם, אם אני אעמיד פנים שהקיר איננו ואני מנסה ללכת, זה לא יהיה כל כך טוב. אז זה לא עוזר, זה גם לא נכון. אז זה לא איזה חלל ריק, זה לא שהדברים אינם. זה לא להעמיד פנים שהם אינם, זה גם לא ריקות. ואחד הפירושים הגרועים ביותר, הלא נכונים לריקות, זה שהכל ריק ואין חשיבות לשום דבר, ואני יכולה לעשות מה שאני רוצה כי הכל ממילא ריק. והמעשים שלי ריקים והתוצאות שלי ריקות, אז אני יכולה לעשות מה שאני רוצה. על זה אנחנו קוראים ניהיליזם, וזה אחד השדים הגרועים ביותר, שיכולים להופיע בחיים של מישהו, שמישהו נותן לכם מין הסבר כזה. זה ההסבר של אכול ושתו כי מחר נמות, וזה ההסבר של למה לשמור על כללי מוסר, כי הכל ריק ממילא. בגלל שהכל ריק אני חייבת לשמור על כללי מוסר. כי אם הכל ריק, אז כל מה שיופיע בחיים שלי זה הד של מה שאני זרעתי. בגלל שהכל ריק, המוסר לובש חשיבות כפולה ומכופלת, והוא נהיה הכרחי. לא בגלל שהממשלה אומרת או ההורים אומרים, אלא בגלל ש... אני אסבול אם אני לא אשמור על המוסר, כי הכל ריק. זה מה שיחזור אליי. אז אלה הסברים שגויים על ריקות שהם לא בודיסטים. בכלל הם לגמרי לא לעניין, אז אל תלכו לשם. יש גם הסברים שגויים על ריקות שהם בתוך הבודיזם. ומאסטר שנטידבה עכשיו יקדיש די הרבה זמן להתווכח עם המתפלמסים הכן בודיסטים, שיש להם תפיסות אחרות של ריקות.
פחים אדויה עם הרצילי יבשות לאהבה וחמה ולבנה היא אדויה ופנינים של כל חסד הם לאתה בליבי ירחנה לך אגישנה וגם שלבנתיה וליבי ירחנה ולך הגישנה וגם שלבנתיה חום איתנו וכך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תוהה.
כן, אני זוכר.